עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אתה מחבר נייר מעניין, שהשורה התחתונה שלו טוענת שבניגוד לטענות של הממשלה, ובניגוד גם, צריך להגיד, להרגשה של רבים מאיתנו, מצבנו לא כל כך מזהיר במאבקנו בקורונה, אבל בוא ננסה אולי לחלק את השיחה שלנו לשניים, קודם נדבר על הניתוח ועל העובדות שמצאת, אחר כך נלך לפרשנויות ולמשמעויות.
ראשית, אתה מתייחס למה שפרסמתי אתמול, כתבתי שלושה דברים. אחד מהם זה מה שאתה מתאר. הדבר העיקרי הוא מאמר גדול שמנתח את הנתונים, ומנסה לענות לשאלה האחרונה, שאתה שאלת את זאת שדיברה לפניי, אנחנו אחרי השיא, כן, אנחנו אחרי השיא, לפני השיא, איפה אנחנו על הזה? זה מאמר שכתבתי באמצעות ובעזרת פרופסור צבי סיגלר מהטכניון ועוד רוני יפרח מתעשייה אווירית, שעברנו על הנתונים של כל העולם וגילינו את הדברים הבאים. ראשית, נתחיל מישראל. בישראל השיא בקצב הגידול היה בערך לפני שבועיים. אנחנו היום ביום ה-51 למחלה הזאת. הוא היה ביום ה-42. מאז אנחנו כבר כמעט שבועיים בירידה. בשיא היה לנו גידול, קצב גידול של 700 ביום, 700 נוספים, חולים נוספים ביום. היום המספר הוא בערך מחצית מזה, והגרף הוא די ברור, מי שרוצה להסתכל במאמר יכול לראות, זה יורד בצורה די תלולה למטה, זאת אומרת את השיא עברנו, כמובן יכול להיות גל שני וגל שלישי, לא על זה אני מדבר עכשיו, אני מדבר על הגל הנוכחי שאנחנו מצויים בו.
אני עוצר אותך רגע, אני עוצר אותך רגע כאן, כי המאגר נתונים שיש לך, כלומר, אתה אומר, היינו, אנחנו כמעט שבועיים בירידה, אתה מתבסס על החולים המאומתים.
לא, אני מתבסס. ואנחנו יודעים. חולים, אתה יכול לעשות זה לחולים, אתה יכול לעשות זה לחולים קשה, אתה יכול לעשות את זה למתים. כמה שאתה עולה פה בסקאלה, אז מספרים קטנים יותר, אבל המגמה היא אותו דבר בדיוק. אנחנו אחרי
בכל הפרמטרים, בכל הפרמטרים אתה אומר, בכולה, השיא היה ביום ה-42, כן. ואנחנו כמעט שבועיים בירידה?
נכון. עכשיו, בשיא, בקצב, כן, בגידול, לא במספר המצטבר. מספר המצטבר, כן. לא ירד אף פעם, כן? צריך להבין את זה, קצת מתמטיקה של תיכון, אבל המספר המצטבר לא ירד אף פעם, מקסימום יישאר קבוע. אבל כן. אף פעם לא ירד. הקצב, הגידול, כמה חולים נוספים, או כמה מתים נוספים, או כמה מונשמים נוספים לנו ביום, הקצב הזה הולך ויורד מזה כשבועיים, והדבר הכי מעניין הוא שזה ככה בכל העולם, עם אותו לוח זמנים, זאת אומרת, איפה שזה לא התחיל, בכל מקום זה התחיל קצת בזמן אחר, המגפה הזאת, איפה שזה לא התחיל, אחרי משהו כמו בין 6 ל-8 שבועות, יש קצת פיזור, זה הקצב יורד ויורד, ולפעמים יורד לגמרי, לפעמים כמו בסין, לפעמים יורד רק לרמה שהיא דומה לתחלואה הכללית. זה ממצא אחד שהוא משותף לכל העולם. עכשיו זה מעניין מאוד, למה? כי כל מיני מדינות בעולם נקטו באמצעים שונים לגמרי מול המגפה הזאת. חלקם כמו שוודיה עד היום לא עשו שום סגר, חלקם הסתפקו בריחוק חברתי, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, בלי סגר, אבל נשים מסכות, לא נתקרב אחד לשני יותר משני מטר וכיוצא בזה. וחלקם, כמו ישראל, עשו שיתוק כללי של המשק, והמגמה של העלייה עם אותו לוח זמני והירידה היא משותפת לכולם. מה שמעלה שאלה שאין לי עליה תשובה, מה בדיוק גורם לעלייה ולירידה הזאת, זה, כל אחד בטוח שמה שהוא עשה זה מה שגרם. כן? כל מדינה עשתה משהו אחר, לכולם יש אותה מגמה, וכל אחד משוכנע שהוא עשה את הדבר הנכון. אז זה הוביל אותי לשאלה השנייה, שאתה הזכרת בהתחלה, ולראות מה באמת ההבדל בין המדינות. כן?
אז פה תן לי רגע לחדד אולי, כי הזכרת אותנו והזכרת את שוודיה. שוודיה נמצאת בערך עם אותו מספר חולים מאומתים כמו שלנו, רק שלנו יש 100 ו... כמה מתים נכון לבוקר, ולהם למעלה מ-900 או באזור ה-900.
נכון, נכון. נכון, אבל המספר אצלם דאך כמו אצלנו. זה המצטבר מה שאתה מדבר, כן?
כן.
המספר דאך, זה ירד למרות שלא עשו סגר.
אתה אומר, פרופסור בן ישראל, רק לחדד את הטיעון, אתה אומר קצב העלייה ואז הגיעה לשיא, ואז הירידה, כל התקופה הזאת,
דומה בכל המדינות בעולם.
שישה לשמונה שבועות, לא משנה מה עושים, אבל מה שקלמן אומר כאן, הנתון שהוא מכניס, זה פרמטר מאוד מאוד חשוב, זה כמה תחלואה ותמותה הייתה בדרך, וזה ממש לא דומה בכל מדינות העולם.
כמה תחלואה הייתה, מספר חולים, כידוע לך, עד שלא נעשה בדיקות, גם בארץ לדעתי אנחנו מפספסים בערך פי 10. יש יותר חולים לרחתי, אני לא יכול להוכיח את זה, כי לא עשו בדיקות. יש הרבה יותר חולים ממה שאנחנו מודדים. מספר החולים,
זה ברור,
לא
אבל
יודע.
במספר, אבל הקצב, בסדר, אבל במספר הקצב, המתים, אני חושב, אין לך, מספר המתים, אין לך מחלוקת, נכון? ואין לך מחלוקת
מתים, בדקתי,
שבשוודיה מתו יותר.
אז בדקתי את מספר המתים, יש טבלה של מפורסמת, שכל אחד מאיתנו יכול לגשת עליה באתר, באינטרנט ולבדוק, ושם יש לך לכל מדינה את כל הפרמטרים. כולל מספר המתים. אז בדקתי למשל, מה מצבנו במספר המתים לאלף נפש, או למיליון נפש, יש כל מיני מדדים. זאת אומרת, פר נפש, כן, פר גודל. כי אתה לא יכול לשבור מספר המתים בסין, למספר המתים בישראל מבחינה אבסולוטית. אז פר נפש. אז במספר המתים פר נפש, יש בערך, אנחנו נמצאים בערך במקום ה-120 בעולם. זאת אומרת, יש 119 מדינות שיש להן פחות מתים לנפש. עכשיו, נכון שחלקם הן לא רלוונטיות ולא חשובות, כי יש 200 מדינות בעולם בסך הכל, וחלקם זה כל מיני איים בכל מיני מקומות שאתה צריך למחוק אותם ברשימה. אז מספר, אתה לוקח רק את המדינות הרלוונטיות, אז זה לא יוצא, אנחנו לא יוצאים במקום ה-120, ה-120 הכוונה אחד זה הכי טוב, כן, הכי פחות. אלא אנחנו יוצאים בערך באמצע הרשימה הזאת. שם אנחנו נמצאים. זה לא שאנחנו אלופי העולם, כן?
אבל צריך להוסיף כאן, פרופסור בן ישראל, שתי הסתייגויות. האחת שבהרבה מאוד מדינות אנחנו לא ממש יכולים לסמוך, בניגריה יש לפי הרשימה 300 וקצת חולים, אני לא בטוח אני לא הייתי נוסע לטייל שם עכשיו, רק בגלל שבטבלה מצבה משובח כל כך, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך על הנתונים האלה, זה עניין אחד. והנתון השני שצריך לזכור אותו, שנדמה לי שמהרגע שיש חולה ראשון בישראל וחולה ראשון נניח בשוודיה שאותה הזכרנו, אם ההדבקה פועלת באותה צורה, באותו קצב, אנחנו נגיע לאותו מספר חולים בלי קשר לשאלה כמה אנשים גרים מסביב לאותו חולה אצלנו וכמה אנשים גרים מסביב לאותו חולה אצלם, והנה אצלם המוני חולים והמוני מתים ואצלנו לא.
קודם כל לא המוני חולים, בערך אותו מספר כמו
המוני
אצלנו.
המוני מתים.
וגם לא המוני מתים, וכל דבר אתה צריך לספור
לנו
פה יחסית.
לנו 900.
לא, תקשיב רגע. כמה אנשים מתים בישראל ביום, אתה יודע?
לא, אבל זה דיון אחר, אנחנו מדברים על הקורונה.
אני מדבר איתך עכשיו על מחלות דומות לקורונה, כמו ריאות וסיבוכים, דברים כאלה. בישראל מתים ביום כ-120 איש. אנחנו על 100 ימי מחלה האלה, יש לנו בערך אחד או שניים, נגיד, שניים נעשה את זה בממוצע מאז שהתגלה חולה הראשון, שני מתים בממוצע ליום מקורונה, מתוך ה-120. עכשיו, המספרים הם קטנים מאוד, ולהגיד 100 או 200 או 300, זה בערך אותו מספר. כל יום מתים פה 120 איש. רק אם אני אקח רק את הסיבה של מתים ממחלות של שפעת וסיבוכים ריאתיים, שזה בסוף הגורם המוות הסיבוכים הריאתיים, גורם המוות העיקרי בסוף של הקורונה, רק מזה מתים בישראל בשנה כמעט 5,000 איש.
אז אתה אומר בכלל שאולי
רגע, עכשיו תקשיב רגע, אתה לוקח מספר קטן מאוד, כל היום וכל הערב וכל הבוקר, כולל אתם עכשיו, מדברים עליו כל הזמן בטלוויזיה וברדיו, ופתאום ההבדל בין 100 להבדל בין 300 נראה לכם שזה כל העולם. זה כולו יום אחד או יומיים של מתים בארץ, זה הכל. התמקדתם באיזה משהו, כן, זה הפך להיות איזה משהו, וירוס עם יחסי ציבור.
לא, אבל
ואתם מתמקדים בדבר ממש הזה.
לא, אבל פרופסור בן ישראל, זה כבר טיעון אחר, מה שאתה אומר בעצם זה
לא טיעון אחר,
לא, אוקיי, לא בסדר, לא נתווכח על הנקודה, בסדר, זה אותו טיעון, אבל מה שאתה אומר, בסדר, אני איתך. לא, מה שאתה אומר בעצם, מה שאתה אומר בעצם פרופסור בן ישראל, שכל הקורונה זה נגיף עם יחסי ציבור, זה הכל, זה לא סיפור כזה גדול.
הקורונה הוא נגיף אמיתי, שלא נטה את השומעים, כן, יש נגיף כזה, ואכן חולים בו ומתים ממנו, וחולים בו ומתים ממנו אחוז קטן להפליא מהחולים והמתים מכל שאר הנגיפים והמחלות שיש לנו כל יום בארץ. קטן להפליא.
אבל אתה אומר את זה גם, אתה אומר את זה גם, אבל פרופסור בן ישראל, אתה אומר את זה גם למדינות העולם שבהם מערכת הבריאות ממש קרסה בגלל הנגיף הזה?
כן, דוגמה איטליה, זה הדוגמה הכי טובה למערכת הבריאות שקרסה. כן? הקריסה היא כבר תופעה אחרת, זאת אומרת שאתה לא מוכן למשהו ואתה לא מתכונן ולא עושה את מה שצריך, זה כבר תופעה של עד כמה מערכת הבריאות מוכנה, כן? שאתה לא מוכן למשהו מערכת קורסת. באיטליה לפני שנתיים הייתה קריסה מאוד דומה עם מספרים יותר גדולים של מתים משפעת. אותה איטליה ב-2017, זה כבר 3 שנים, עם מספרים יותר גדולים של מתים.
אז בהינתן כל הניתוחים האלה שלך...
ידוע בעולם, זה לא רק אצלי, ידוע בעולם, אותם דברים יכולתם לשמוע גם ממוחים עולמיים בעניין הזה, רק אם הייתם מתעניינים. ידוע בעולם שבמדינות מסוימות, איטליה היא דוגמה מצוינת לזה, המערכות הבריאות, עכשיו זה לא מדובר על התחלואה והווירוס והפתה, אלא אז כמה המערכת הבריאות מסוגלת לטפל בעניין הזה, מערכות הבריאות לא בנויות נכון לשפעת. בישראל למזלנו, בגלל האקלים, בגלל 1001 סיבות, גם בגלל התפלגות האוכלוסייה, דרך אגב, הגיל. אנחנו מדינה צעירה למזלנו. זאת אומרת, יש יותר ילדים ממה שנהוג במדינות אירופה, יחסית להתפלגות הגיל בתוך האוכלוסייה. בישראל למזלנו, בשפעת אין כל כך, מצב כל כך קשה כמו שיש במדינות מסוימות, שהאלופה שבהם היא איטליה, כל השנים, או ארצות הברית דרך אגב, בארצות הברית בשנה ממוצעת רגילה, אני לא מדבר על לפני שנתיים שהיה שנה קשה, מתים משפעת רגילה 50,000 איש. כל הקורונה הזה עם כל הסיפורים שאנחנו מדברים עלינו, עוד לא הגענו ל-30-40% מהמספר הזה.
ולכן מה אתה אומר? בוא נלך אל השורה התחתונה. אז אתה אומר, חברים, תפסיקו עם כל השטויות האלה, תפתחו את הסגר, די עם כל הריחוק החברתי, תורידו את המסכות, זה לא סיפור כזה גדול, בואו נחזור 3 חודשים אחורה, כאילו אין כלום?
לא כאילו אין כלום, יש כמה דברים שכדאי לעשות. אחד, כל העניין הזה שאנחנו קוראים לו ריחוק, זאת אומרת שאנשים לא ידביקו אחד השני יותר מדי, לכן צריך לשמור על מרחקים ועל התקהלויות גדולות לא להיות דברים כאלה, נכון, זה דבר אחד. ודבר שני, הבדיקות, שזה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה, כן? זה לא משנה עכשיו יהיו סרולוגיות שיהיו עם PCR, שיהיו בכל השיטות שבעולם, כולל מת חום דרך אגב, כן? במדינות שהצליחו לא רע, בלי סגר, להוריד את התמותה, כן? סינגפור למשל, יש 8 הרוגים מתים, סליחה, עד היום. אחד הראשונות שחטפה את זה, המצטבר הוא 8 מתים.
תסבירו לפרופסור בן ישראל את לשיטתך, כדי להבין מה אתה חושב שצריך להיות. רגע, תן רק להשלים את השאלה, שצריכה להיות דרך הפעולה הנכונה. אתה אומר, סגר לא, אבל ריחוק חברתי עדיין כן. איך תראה המדינה לשיטתך בתקופה הזו?
כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לבקש מאנשים לא להתקרב יותר מ2 מטר אחד לשני, לא להיות יותר נגיד בחדר רגיל.
אבל להשאיר גני ילדים ובתי ספר ואוניברסיטאות?
ודאי, בכלל, זה בכלל, אלה בכלל לא קורה להם, מבחינת הקורונה לא קורה להם כלום. כן, לצעירים, לילדים.
אבל סבים וסבתות עדיין לא יכולים להיות עם הנכדים שלהם, עם הנכדים שלהם גם בתפיסת העולם שלך.
מה עם הנכדים שלהם? מה השאלה?
לא, ילדים רכים בשנים עדיין לא יכולים להיות ליד אנשים מבוגרים, גם לתפיסתך.
לא, לא נכון. לא נכון.
לא נכון.
אנחנו לוקחים, תשמעו, הממוצע הגיל של המתים מקורונה בארץ הוא כנראה 82. כי לא לכולם פורסם הגיל, לא לכל הנפטרים פורסם הגיל. הוא 82, מאלה שפורסם להם הגיל, שזה ל-90% בערך פורסם הגיל. הוא 82. אנשים האלה, שאני אמרתי מקודם שבמדינת ישראל מתים כל שנה כ-4,500 איש מסיבוכים ריאתיים, זו אותה אוכלוסייה בדיוק. כן? המאה האלה שאתם מתמקדים בהם, 109 נדמה לי זה היום כבר, שאנחנו מתמקדים בהם בגלל הקורונה, הם חלק מ-4,500 האלה. עלה על דעתך אי פעם שבגלל, והם מתו מסיבוך שהתפתח משפעת. עלה על דעתך פעם בגלל השפעת, בלי הקורונה, להגיד לנכדים לא להיפגש עם הסבים שלהם? אני פשוט, יש פה עניין של היסטריה עולמית, דרך אגב, היא לא ישראלית, היא עולמית. היסטריה עולמית, שאפשר לעשות, זה לא...
אפשר לומר בגדול שכל העולם, שכמעט כל העולם לא מבין את מה שאתה פרופסור בן ישראל מבין?
לא, כמעט כל המנהיגים הפופוליסטיים בעולם לא מבין את מה, מבחינת המומחים, רובם אומרים את מה שאני אומר. תקשיבו לאנשים, תקשיבו, הם אומרים את זה, תקשיבו, אתם רק פשוט משמיעים אנשים אחרים. יש פה עניין של פופוליזם שהוא מדבק, ואמר, יפה אמר הבן הבכור שלי שהוא פסיכולוג, אבא הוא אמר לי, תדע לך, מחלות פסיכולוגיות מדבקות גם.
אז הנה, שמענו גם אותך במשך למעלה מרבע שעה, ושמענו גם את זה. פרופסור...
תודה לכם שנתתי לי לדבר.
תודה, תודה רבה לך, תודה.
טוב. להתראות.
שלום, שלום.